ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. היות ואנחנו בשעה הזאת, ביום הזה, לומדים מפרש מסוים כל שנה לתורה או לקראת החגים, אנחנו השנה לומדים את הכתב הקבלה, אז אנחנו נתחיל דרך הכתב הקבלה, ואם יישאר הזמן אז נוכל גם להמשיך יותר. כשאנחנו מתבוננים איך התורה מגדירה את היום הזה שנקרא ראש השנה, או היום הארוך הזה שנקרא ראש השנה, מצאנו לכאורה שתי הגדרות שלכאורה נראות כמעט שוות. ההגדרה הראשונה מופיעה בפרשת אמור, הפעם הראשונה שפגשנו את סוגיית ראש השנה. דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. זאת אומרת, היום הזה נקרא לפי פרשת אמור, זיכרון תרועה. פרשת פנחס המקבילה בספר במדבר, שם סוגיית הקורבנות, שם היום הזה נקרא יום תרועה. חכמים כבר בגמרא אמרו זיכרון תרועה, יום תרועה, מה הכוונה? יום תרועה זה אם ראש השנה חל ביום חול, שאז אנחנו שומעים קול שופר, ואם ראש השנה חל בשבת, לא תוקעים, אז אנחנו רק זוכרים את התרועה. טוב, ודאי שהפירוש הזה של חז"ל הוא נכון, כך גם ההלכה כמובן, אבל לכאורה צריך יותר לדייק כאן, כי זה לא שהפעם, אם בפעם הראשונה היה כתוב יום תרועה, זאת אומרת המצב הנורמטיבי הוא שראש השנה חל ביום חול ותוקעים בשופר. אבל אם במקרה ראש השנה חל בשבת, אז במצב במרכאות יוצא הדופן הזה, רק זוכרים את התרועה ולא שומעים את התרועה, לא מראים. אז אם בפעם הראשונה היה כתוב יום תרועה ובפעם השנייה היה כתוב זיכרון תרועה, אפשר להבין. אבל הסדר הוא הפוך. כלומר, היום הזה בפעם הראשונה בפרשת אמור נקרא דווקא זיכרון תרועה. משמע שהעיקר זה לא לאריה, אלא העיקר זה לזכור את התרועה. יותר מזה, אנחנו גומרים בתפילה על פי פסוק, אשרי העם יודעי תרועה. זאת אומרת, יש איזה אישור, אנחנו מאושרים על מה? על זה שאנחנו יודעים לאריה. מי לא יודע לאריה? תן לכל אדם שופר או חצוצרה, אחרי קצת אימונים, הוא ידע לאריה, מה הבעיה? כמו שהמדרש שואל. מצאנו הרבה חצוצרות אצל אומות העולם, והם יודעים לאריה בכל סוגי החצוצרות וכל סוגי השופרות. אז מה החידוש? לא כתוב אשרי העם תוקעי תרועה. כתוב אשרי העם יודעי תרועה. משמע שביום הזה אנחנו צריכים לדעת את התרועה, או לזכור את התרועה, גם אם התרועה הזאת לא באה לידי ביטוי באופן מעשי. זאת אומרת, העיקר הוא לאו דווקא השמיעה, אלא העיקר היא המשמעות של השמיעה. ולכן, אם אנחנו נגיע לראש השנה, יש? יופי, תודה רבה. אם אנחנו נגיע לראש השנה ונשמע את כל הקולות לפי כל הדעות שאנחנו צריכים לשמוע להלכה, ונחשוב שאנחנו בזה שעשינו וי, אז סיימנו את הסיפור, אז זה כנראה שזה לא בדיוק ככה. כלומר, כנראה שהמרכז של היום הזה זה לא השמיעה הטכנית של השופר, של כל השופר, אלא כנראה לזכור משהו שהשמיעה הטכנית היא בעצם ביטוי לאותה זכירה. אז מה בעצם אנחנו צריכים לזכור? יותר מזה, ידוע כמובן לכולנו שביום הזה אנחנו בעצם פוגשים, אם אפשר לומר, שלושה סוגי קולות. הקול הראשון, התקיעה הראשונה, הקול השני, שברים תרועה, זה התרועה של התורה, והקול השלישי, תקיעה האחרונה. וחז"ל אמרו, כל תרועה, תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. כלומר, תמיד תרועה תופיע עם תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. מה המשמעות של התקיעה? מאיפה היא בכלל הגיעה התקיעה הזאת? הרי לכאורה זיכרון תרועה. מה זאת התקיעה? ואם התקיעה הראשונה היא לכאורה כמו התקיעה האחרונה, אז למה צריך להתחיל בתקיעה ולסיים בתקיעה? מה יש פה בעצם? אז בעצם הנושא שלנו זה מה לכוון בשמיעת קול שופר. יש כמובן הרבה דעות. אנחנו ננסה ללכת על הכיוון העקרוני שממנו אפשר להתפצל להרבה זוויות של אותו עיקרון. מי ששם ושמה לב, יש לפנינו כאן ארבעה מקורות על הפסוק הזה, או על המשמעות של הפסוק הזה. הכתב הקבלה, בואו נתחיל, הרב עיר של התורה, עולה טריה, הרב קוק על תקיעת שופר, ושפת אמת. טוב, כולם הולכים פחות או יותר באותו כיוון, כל אחד בסגנונו, כל אחד בדגשיו המיוחדים, אבל בגדול כולם הולכים לאותו כיוון. בואו נתחיל. אומר הכתב הקבלה, זיכרון תרועה, מה אנחנו צריכים לזכור ביום הזה? ביום הזה אנחנו צריכים לזכור את התרועה. מה זאת התרועה הזאת? אומר הכתב הקבלה, נזכור לשבר את הלב ולהכניע את הרוח לפני יוצר כל התברך, על כל אשר הרעון הוא לעשות לפניו. זאת אומרת, המילה תרועה היא מלשון רוע, או מלשון, נראה בהמשך, רעוע. זאת אומרת, החיים שלנו מורכבים משני מצבים, בפרט, בכלל וכו'. יש מצב שהוא מצב, נקרא לו שגרתי, הוא מצב של תקיעה. הכל פשוט, הכל קבוע, הכל יציב, כל אחד ישר, אין בו שינויים, אין בו רעידות. אבל יש כל שני בחיים שלנו. יש מצבים מסוג אחר. בין ברמה הפרטית, בין ברמה הלאומית, בין ברמה העולמית. כולנו חיים במה שקוראים בטעות, האביב הערבי, הנקרא הצונמי הערבי, ברוך השם. וכולנו מרגישים שאנחנו חיים בתקופה של תרועה גדולה מאוד. המזרח התיכון רועד. העולם רועד. המציאות רועדת. ולכן יש מצבים בחיים שבהם העולם רעוע. כי היציבות, השגרה, הדברים לכאורה הברורים, המוחלטים, המקובלים, לכאורה מתחילים להזדעזע, מתחילים להתלטל. ולכן יש מצבים בחיים שהם מצבים שבהם הרוע מתגלה, לאו דווקא תמיד הרוע, אבל בדרך כלל כשהחיים ראויים, אז כנראה שלרוע יש מקום. אז מה אנחנו צריכים לזכור ביום הזה? לפי ההתחלה לפחות של כתב הקבלה. ביום הזה אנחנו צריכים לזכור לפני, או להזכיר לעצמנו וריבונו של עולם, שאנחנו זוכרים את כל המצבים הראויים של החיים, את כל הרוע של החיים, לפחות את מה שתלוי בנו. כלומר, כרגע לפי הכתב הקבלה, לפחות ביחס לרוע שאנחנו גרמנו, או לרעוע שאנחנו, אם אפשר לומר, בבחירתנו החופשית הבאנו לעולם ולעצמנו, לפחות את זה צריך לזכור ביום הזה. וכשאנחנו זוכרים שבמקום להביא את העולם שלנו, של המשפחה, של עם ישראל, של האנושות, של ההיסטוריה, במקום להוביל את העולם למצב של תקיעה, שהכל תקוע במובן החיובי של המילה, לא קיבעון אלא קביעות, מצב של יציבות וכו', אנחנו הרבה פעמים בחירותינו החופשיות בוחרים לא נכון, כפרט או כעם, לא משנה. למשל, סתם ברמה הכי פשוטה, אדם נתקל בסיטואציה של פער בין רצוי למצוי. יש כללים על פי הכיוון האמוני, גם על פי ההלכה, איך אדם מגיב. למשל, אדם לא אמור להגיב בצורה של כעס, הכעס השלילי שחזל הגדירו אותו ככעס הרתחני. אז הנה למשל, אדם מגיב לסיטואציה פשוטה, הוא כועס, לא את הכעס הנכון, אז הוא עכשיו גורם לרוע בעולם, והעולם בגללו נהיה קצת יותר רעוע. זאת אחריות. כל אחד מאיתנו, זה לא שעומד כאן מישהו שלא כועס, כן? כלומר, כולנו באותו מצב. לכן נזכור לשבר את הלב. יש יום אחד בשנה או יומיים בשנה, שבהם אנחנו צריכים, אפשר לומר, להביט מול המציאות, מול המראה, ולהגיד ריבונו של עולם, חלק מהמציאות הרעועה, חלק מהרוע שיש בעולם, זה תולדה שלנו. זה תוצאה של חוסר לקיחת האחריות וחוסר, הייתי אומר, יצירת סדר העדיפויות הנכון שלנו. אנחנו גרמנו לזה. אז נזכור לשבר את הלב ולהכניע את הרוח, עוד לפני המעשים, לפני יוצר כל התברך, על כל אשר הרעון הוא לעשות לפניו. וזהו שתרגם אונקלוס. מה זה זיכרון תרועה? זיכרון תרועה, דיכרון יבבה. אנחנו מייבבים. כמו ותייבב אם סיסרה. ותרועה משותף במובנו עם השבירה. לכן באמת הקול של התרועה הוא קול רעוע. הוא קול רעוע, שברים תרועה, גניחה, יללה לפי חכמים. אבל הקול הזה, בניגוד לכל התקיעה שהוא קול קבוע, הקול הזה הוא קול רעוע. ותרועה משותף במובנו עם השבירה. כמו שכל שורשי שבירה הוא רציצה, במובן הפיזי המוחשי, אשר ירוע לשבירה המוחשת, כמו למשל אדם שובר עץ, כמעטות עץ שיברתי, ככה ירוע לשבירה הרוחנית והמחשבית. זאת אומרת, יש דברים שאדם שובר בגוף, ויש דברים שאדם שובר בנפש, שאדם שובר ברוח, שאדם שובר בדמיון, שאדם שובר ברצון. אז היום הזה הוא היום שבו אנחנו זוכרים את כל המשבריות שאנחנו גרמנו לעצמנו ולעולם. אז כמו שכל שורשי השבירה הוא רציצה אשר יורו על השבירה המוחשת, ככה יורו על השבירה הרוחנית והמחשבית. יוצא לפני זה דבר פשוט, כבר התקדמנו, שאם אנחנו חושבים שביום הזה שנקרא ראש השנה, אנחנו נצא ידי חובה, רק על ידי זה שאנחנו נשמע את כל השופר. יום תרועה, ולא נבין שבעצם המגמה היא לא יום תרועה, המגמה היא זיכרון תרועה. זיכרון תרועה, כלומר, זה לזכור את הרעוע ואת הרוע שגרמנו לעצמנו ולעולם בגלל בחירותינו החופשיות הלא מתוקנות. אדם יכול לבוא לראש שנה לבית הכנסת, לשמוע מהקולות, והוא ימשיך כרגלו. זאת, זה לראש השנה. לא פלא שבפעם הראשונה שהתורה מזכירה את היום הזה, היא קוראת לו זיכרון תרועה. כי העיקר זה לזכור את הרעוע שאנחנו גורמים. העיקר זה לא להריע בפועל, אלא העיקר זה לזכור את הרוע ואת הרעוע, שהוא באחריות שלנו, וצריך לשבור את הלב ביום הזה, ולשבור את הרוח, שברים תרועה. ולכן ככה יורו על השבירה הרוחנית והמחשבית כמו חרפה שברה ליבי ושיברתי את גאון עוזכם, לב נשבר, שעניינם שבירת רוח הפנימית והכנעתה. והנה שורש רוע, מלשון רעוע, מצענו על זה העניין, כמו והנה הכל הבל ורעות רוח. מה זה הכל הבל ורעות רוח? הבל אנחנו מכירים. רעות רוח שפירושו שבר רוח. הרוח שלנו שבורה כשאנחנו בוחרים במה שקורא הנביא הבל. ובאיוב אמר יאתר אל אלוה וירצהו, וירא פניו בתרועה. כשאנחנו נאתרים אל ריבונו של עולם ומנסים לרצות את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רואה אותנו בתנאי אחד. אם אנחנו עושים את עצמנו תרועה, אם אנחנו מכניסים את עצמנו למצב שנקרא תרועה, במובן הזה של שוברים את עצמנו מול המשברים שגרמנו בעולם, אז הקדוש ברוך הוא מגיב. זאת התשובה. עוד פעם, יאתר אל אלוה וירצהו, וירא פניו בתרועה. עננו גם כן לדעתי על דרך זה בתרועה, בהכנעה ושברון לב ונמיכות רוח. וכמו שמסיים שם אחריו, ישור על אנשים ויאמר חטאתי וישר הבאתי. אם האדם אומר חטאתי, הבאתי, הוא יודע שהוא גורם לנזקים וכולי, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, חונן אותו. ושורש תרועה היא רוע שעניינו השבירה והרציצה כמו תרועם בשבט ברזל. ולהיות שכל העברה יוצא בדחיפות רבות ונמרות זה אחר זה, תרועה, טו 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 וכולי. אשר ידומה מהם כאילו ישבר האוויר לחתיכות קטנות, לכן אמרו רבותינו על התרועה שעניינה האנחה והיללה, גנוחה וילולה. סיכום, הנה לביאור זה הזכירה התורה במילת זיכרון תרועה, החיוב ביום זה להכנעת היצר והמחשבה על רוע המעללים, והיא התשובה. וכפי המקובל שראש שנה הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, היום הראשון, וכפי המקובל שהוא ראשון לימי תשובה. אם כן, זיכרון תרועה ולא רק יום תרועה. קל מאוד לצאת ידי חובה ביום תרועה. קשה מאוד לצאת ידי חובה בזיכרון התרועה. ולהלן אמרה התורה, יום תרועה יהיה לכם בפרשת פנחס. והוא על מצוות תקיעת שופר. כלומר, כשהתורה אומרת זיכרון תרועה לפי הכתב הקבלה, בכלל לא מדובר על שמיעת קול שופר. אלא מדובר על הזכירה הפנימית, על הזכירה המחשבית, על הזכירה הרצונית. על לקיחת האחריות הפנימית, על התשובה. ולכן בפעם הראשונה ברור שזה העיקר, לכן זה מופיע בפעם הראשונה, זיכרון תרועה. פרשת פנחס, שם מופיע יום תרועה. והוא על מצוות תקיעת שופר. וכאן אמר זיכרון תרועה, והיא מצוות הכנעת הלב אל התשובה. אם כן, ביום הזה יש שתי מצוות שהן אחת, פנימית וחיצונית, סיבה ותוצאה. הסיבה החיצונית או התוצאה החיצונית זה לשמוע קול שופר, כמו שהוא אמר, מצוות תקיעת שופר. והמצווה הפנימית, כמו שכתוב כאן, הכנעת הלב אל התשובה. זה מחייב. אז קודם כל, מה צריך בכלל לכוון ביום הזה? כשאדם נכנס לראש השנה, מאיזה מקום הוא צריך להיכנס? מאיזה מקום נפשי, מחשבי וכו'? ממקום כזה שהוא מוכן להודות. וזה קשה להודות. וזה שובר את האדם כשהוא מודה. זה יוצר לו איזה מין רעוע בנפש, רעוע במחשבות. האדם הופך את עצמו לתרוע. זה קשה מאוד להיכנס ליום כזה, שבו האדם לוקח אחריות ויודע שהוא גורם לנזקים. אבל זה היסוד. רק אחרי, רק מתוך המקום הזה, של זיכרון תרועה, יופיע יום תרועה. אני לא רוצה להגיד משפט חמור, אבל הוא כנראה נכון. אני לא בטוח שיש ערך ליום תרועה שלא נובע מזיכרון תרועה. מה שווה שאדם בא לבית הכנסת, שומע 100 קולות, קונה איזה כמה עליות בכמה אלפי שקלים, ובראש השנה עצמו חס ושלום הוא מתחיל להתווכח אם הוא יקבל את העלייה או לא. זה מיניהו, אתה לא שם לב שיש פה סתירה פנימית. איך זה יכול להיות? זה לא הנקודה בכלל. עוד שנייה ליאור. ועל כוונה זו אמר המשורר, דוד המלך, אשרי העם יודעי תרועה. רוצה לומר המשימים לב לשבר יצרם ולהכניע אל התשובה. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה במדרש על פרשת אמור בויקרא רבה, אמר רבי יושיע, כמה בוקינוס, בוקינוס זה חצוצרות, כמה בוקינוס יש להם לאומות העולם, אשרי העם יודעי תרועה, אמר דוד המלך, וכי אומות העולם לא יודעים להריע. איזה, מה יש כאן יודעי תרועה? נלך לפקולטה למוזיקה ונלמד איך מריעים, מה הבעיה? אלא, אז מה זה אשרי העם יודעי תרועה? וכי לאומות העולם אין כלים שבהם יכולים להריע, הם יכולים להתאמן על זה? אז אמר רבי יושיע, כמה בוקינוס, כמה חצוצרות יש להם, ואמרת אשרי העם יודעי תרועה, אומר המדרש שם, אלא אמר רבי יושיע, אלא שהם מכירים לפתות את בוראם בתרועה, רוצה לומר בהכנעה ושברון לב בתשובה. זה העיקר. וכמו שנאמר במחילתא דרשב"י על פרשת פנחס, אשרי העם יודעי תרועה, לא כתיב שומעי תרועה או תוקעי תרועה, אלא יודעי תרועה. בגין חכימין, אנחנו, בזכות שאנחנו חכמים, עינון יודעי תרועה, כמו אנחנו יודעים מספיק להכנע את עצמנו ביום הזה. אז בזכות עינון יודעי תרועה, רזה דה תרועה, כמה דכתיב, כמו שכתוב, תרועם בשבט ברזל. טוב, כן, בבקשה ליאור. ברור. ברור. כשאנחנו מדברים על הרוע שבני אדם גורמים בעולם, זה לאו דווקא האדם הפרטי. אבל לא יכול להיות שאדם יתפלל על כלל ישראל ולא ייקח בחשבון את עצמו. זה מאוד נוח להתפלל על כלל ישראל ולשכוח את עצמי. מה? יום כיפור, יום כיפור זה יום כפרה וטהרה. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. זה לא קשור, הייתי אומר ככה, יום הכיפורים הוא היום שיבוא אחרי שאנחנו, אם אפשר לומר, לוקחים את האחריות על עצמנו, כי אנחנו זוכרים תרועה, אז יבוא הקדוש ברוך הוא ויכפר ויתאר. כשביום הכיפורים אותו זיכרון תרועה נקרא, כי ביום הזה יכפר לתאר אתכם, סליחה, מכל חטאותיכם, זיכרון התרועה של יום הכיפורים נקרא לפני השם תתארו. אם לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל את התהליך שלו, של הכפרה והטהרה, אנחנו מתאהרים, שזה זיכרון התרועה, יש ביטוי בכלי יקר, ביטוי מזעזע. על יום הכיפורים הוא כותב את זה. שלא יהיה מן האנשים הצבועים, ככה הוא קורא. עצמים ומסתגפים וצועקים אל השם, אני מדלק טיפה, ומצועתו הפנימית לא רוחץ. יש איזה צועה פנימית ויש ביטוי חיצוני. אז כלפי חוץ צועקים ומתענים ועננו אבינו עננו וכו'. השאלה, הנקודה זה לא כמה אנחנו צועקים עננו אבינו, השאלה זה מה קורה בפנים. האם אנחנו מתאהרים באמת? האם אנחנו מוכנים לקחת אחריות? עכשיו כמובן זה לא עניין פרטי, זה עניין פרטי, זה עניין משפחתי, זה עניין לאומי, זה עניין כלל אנושי, זה עניין היסטורי, ברור. אנחנו, עם ישראל הוא עם שמסוגל לקחת על עצמו אחריות ולהגיד ריבונו של עולם, אנחנו מקלקלים. מודה ועוזב ירוחם. בדרך כלל מקובל להסביר שהמילה זיכרון, כן, פסוקי הזיכרונות בתפילה זה הזיכרון הטוב, הקדוש ברוך הוא זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך חי במדבר וכו'. הכתב הקבלה תכף אומר שהזיכרון בהרבה פסוקים זה דווקא זיכרון הדין. תסתכלו רגע, עצרנו ביוב בנקודה הזאת. אני מדלג רגע על התקיעה. יש שם שלוש נקודות. וראיתי לרבך, לא יודע מי הוא בדיוק, שכתב במילת זיכרון, זיכרון תרועה, שכתב שבמילת זיכרון רמזה התורה שיום זהו יום הדין. למה? כי לשון זיכרון נופל על הדין. למשל, מזכיר אבון תרועה. וכן לשון פקידה, מידת הדין, מלשון פוקד אבון אבות. אז הקדוש ברוך, אז ביום הזה הקדוש ברוך הוא זוכר. לפי הכיוון הזה מה יוצא? שבזיכרונות של התפילה, מה אנחנו צריכים לזכור? את התרועה. אנחנו לא הולכים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, נכון שאנחנו מקלקלים, אבל זכור לנו חסד נעורייך, לכתך חי במדבר. לא. לא זכור לנו את הסגולה וזכור לנו את המעשים הטובים. אלא ריבונו שלם, זכור אותנו בדין, כי אנחנו אומרים אנחנו אשמים. הפוך. עכשיו, זה לא שהפירוש הראשון שאמרנו לא נכון. אבל הכתב הקבלה לא מסביר ככה. אלא בפסוקי הזיכרונות אנחנו צריכים לזכור את הרעוע ואת הרוע שהוא בתחום אחריותנו. בין כפרט, בין כעם, בין כאנושות. ולא להסיר אחריות. רק עוד משפט אחד, אם כבר הגענו לפה, בואו נתקדם טיפה. וכוונת המקרא לדעת רבותינו, עלה אלוהים בתרועה השם בקול שופר, מיד אנחנו שמים לב להבחנה, שבהתחלה זה תרועה, ואחר כך זה קול שופר, בהתחלה זה אלוהים, ואחר כך זה השם. עלה אלוהים בתרועה, השם בקול שופר. מה מעביר, כמו שאנחנו רואים בתפילה בחלק מהנוסחים, מה מעביר את הקדוש ברוך הוא מלשבת על כיסא דין אל לשבת על כיסא רחמים? משם אלוהים לשם השם, עלה אלוהים בתרועה, השם בקול שופר. מה גורם לקדוש ברוך הוא לעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, כמו שחזל התבטאו? מפתים את בוראם. מה זה מפתים את בוראם הזה? אומר בעל הכתב הקבלה, וכוונת המקרא לדעת רבותינו עלה אלוהים בתרועה, רוצה לומר ביום התרועה, והוא ביום הגזרה והמשפט לכל באי העולם, עולה במידת אלוהים, במידת דין. כן, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו גרמנו. ובכל שופר, רוצה לומר על ידי אמרי שפר היוצאות מפיות השווים. מה אמרי שפר היוצאות מפיות השווים? אמרי השפר, השופר, היוצאות מפיות השווים, זה ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שחלק מהתרועה שיש בעולם זה בגללנו. אנחנו לוקחים אחריות. אז דווקא עלה אלוהים בתרועה, ואם אנחנו, אם אפשר לומר, מודים בתרועה הזאת, משפרים את מעשינו על ידי שאנחנו מודים שאנחנו חטאנו, אנחנו טעינו, אז עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, מאלוהים להשם. כלומר, סליחה, ובכל שופר רוצה לומר על ידי אמרי שפר היוצאות מפיות השווים, בכל לב, אם אנחנו שווים באמת בכל לב, ואלף בית של שווה בכל לב, זה קודם כל מכיר בחטא, אחר כך חרטה וכו'. אז יבוא במידת הוויה ברוך הוא, שם הוויה, שם השם ולא שם אלוהים, שהוא הרחמים. וכוונה זו נכללה גם כן במאמר התורה, זיכרון תרועה רוצה לומר זיכרון יום המשפט והדין, בכדי לשום לב אל התשובה. אז ביום הזה, אנחנו, אם אפשר לומר זה יום כזה, שאנחנו זוכרים את התרועה שיש בעולם, שחלקה בתחום אחריותנו ובגללנו, ואנחנו שוברים את הלב על זה. שברים תרועה. לכן נוצא, אני חושב, לפי הכיוון הזה של הכתב הקבלה, פשט. עיקרו של היום הזה זה לא קולות השופר ברמה הטכנית. זה לא יום תרועה. עיקרו של היום הזה זה דווקא הזיכרון של התרועה. שאם אנחנו שומעים את כל השופר ביום תרועה ומכוונים לזכור את התרועה, כשאנחנו שומעים את הקול של התרועה, שברים תרועה, טו, 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 מה צריך לכוון? מה צריך לכוון? עכשיו כפשוטו, אדם מגיע לתפילה, מה צריך לכוון? שהוא שומע תרועה. לפי הכיוון הזה הוא צריך לכוון ריבונו של עולם. אני לוקח אחריות, אנחנו לוקחים אחריות על כל המשברים, על כל התרועות שאנחנו גרמנו. כתוב בחורה שאנחנו לוקחים אחריות, בסדר גמור, עובר לכיסא רחם. אבל אם אני אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא, תזכרו לי חסד נעורים, תשמע, הקדוש ברוך הוא, זה לא אני, זה לחץ חברתי, קצת דיברנו זה בשבת, תשמע, הקדוש ברוך הוא, זה לא בדיוק אני, זה הגנטיקה של ההורים, תשמע, הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא אני, זה הרי הכל צפוי. זה בכלל לא אני! ועוד כל מיני תירוצים מתירוצים שונים. פספסנו את ראש השנה. פספסנו זיכרון תרועה, אבל שמעתי 100 קולות, לפי כל השיטות, עם כל החומרות, בריבוע של הריבוע. לפי כל השיטות. זה לא העיקר. העיקר זה זיכרון תרועה. תגידו, אז ראש השנה זה יום שמח או יום עצוב? תלוי אם אתה אשכנזי או ספרדי, כן, זה נכון. אבל ראש השנה לפי זה יום שמח מאוד. זה יום שבו האדם מסוגל להודות. זה יום שבו האדם מסוגל להסתכל על הרעוע שבמציאות ולהגיד, שמע, להגיד לעצמו, שמע, אתה השם, חביבי. אל תתחמק. זה קשה. מי אמר זה קשה? זה קשה, אבל זאת האמת. רגע, מה אתה חושב? שנבוא לתפילה, נשמע איזה 100 קולות ויאללה, הולכים הביתה, סלמת, זהו. מה? עד שמגיעים ל-100 קולות עם כל הדעות וכל השיטות וכל החומרות וכל השופרות. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יומיים שיש לנו מסוגלות להודות. זה שמח מאוד שאדם מודה. תגיד, אתה לא מרגיש טוב כשאתה עושה טעות ואתה, יש לך מספיק אומץ פנימי וביטוי חיצוני להודות שאתה טעית? אתה נשוי? כן. אתה נשוי. תגיד, זה לא כיף שאתה אומר לאשתך, שמי אשתי, דוגרי טעיתי. מתנצל. זה יצר גבורה בשביל זה, אני מסכים. זה לא קורה הרבה לצערנו הרב, כן? אבל זה אמור לקרות מתישהו. לפחות בראש השנה, לפחות אולי לפני. זאת גבורה. גבורה. בבקשה, כן. שנייה, נכף יהיה סדר, בסדר? כן. זה נושא אחר. למה דווקא על ידי כל השופר? אפשר להגיד אחרי המעשים שכים לבבות. טוב, זה דברים עמוקים, אבל באופן עקרוני, הקול השבור שאנחנו שומעים שהוא מעשה, הוא מרטיט את הלב. תשאל ילדים קטנים, מה עושה לכם שאתם שומעים קול שופר? מילה אחת, מה זה עושה להם? פחד, פחדים. היתקע שופר בעיר, עם לא יחרדו. אנחנו מה? התרגלנו לשמוע שופר, יאללה שומעים. יצאנו ידי חוב. ילד קטן שומע שופר, הוא מפחד. מישהו זוכר את האזעקה שהייתה בירושלים לפני, במבצע האחרון בעזה? אני הייתי בירושלים, לא בקרית משה. איזה בהלה הייתה פתאום, בלתי צפוי, משום מקום זה הגיע. וואו. הייתי דווקא במוסד של בנות בתלפיות. וואי וואי וואי. איזה לחץ. הלוואי שכך היינו מרגישים שהיינו שומעים שופר. כן, בבקשה. לא, זה לא מה שאמרנו. זה לא מה ש... סליחה, זה לא מה שאמרנו. לא, זה לא אמרנו הקדוש ברוך הוא תעביר. התעביר זה יגיע ביום הכיפורים. לא, אנחנו נעורר את הרחמים אם נגיד שאנחנו אשמים. אנחנו נעורר את הרחמים אם נגיד שאנחנו אחראים. אם יהיה לנו אומץ פנימי לעמוד מול המראה ולהגיד, כן, אני אשם. זה זיכרון תרועה, לכן זה פשט, זה פשט. לכן היום הזה עניינו לא יום תרועה, עניינו זיכרון תרועה. ולכן זה הפעם הראשונה שזה יופיע, זה זיכרון תרועה. ולא יום תרועה. כל השופר הוא ביטוי חיצוני לאותו תוך פנימי שאותו צריך להופיע בראש השנה. בסדר? נלך לפי הסדר, כן.
התהליך הזה לא אמור לקרות בחודש שלפני, כי קצת קשה להבין שבאדם בא בראש השנה.
נכון.
הוא בא בידיעה הזאת, קשה להפוך את הידיעה הזאת לאיזה רגש פנימי, שבאמת כשבן אדם שומע את התקיעות שופר, אז הוא חש את השבירה הזאת.
מאיר, נכון? כן, אני חושב שמה שמאיר אומר זה נכון מאוד, כלומר, קשה לצפות מאדם שכשהוא מגיע ליומיים בשנה, פתאום בפעם אחת הוא יעבור את המהפכה הזאת, פתאום להודות באמת הזאת. זיכרון תרועה זה קשה, צריך לזה הכנה. אני מסכים, נכון? לכן קיבלנו את חודש אלול, קצת להתכונן, נכון? גם ראש השנה זה איזושהי הכנה במחאות ליום הכיפורים, שהוא הראשון לעשרת ימי תשובה. אבל כנראה שגם ביום הזה יש איזו סגולה, יש איזו מסוגלות. תכף נגיע. ההמלכה של הקדוש ברוך הוא זה קודם כל שאני יודע שאני לא עושה מה שהוא רוצה. דבר גדול. Ladies first, נכבד אותם. כן, מה? מה? שבירה לצורך בנייה, אבל אל תשכחו מה שהתחלנו איתו. שמתחילים בתקיעה ומסיימים בתקיעה. והתקיעה האחרונה היא ממש לא התקיעה הראשונה. כלומר, נכון שהיום הזה נקרא בתורה תרועה. אבל למה חכמים תקנו תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה? חכמים אמרו בגמרא, אין תרועה ללא תקיעה לפניה ולא תקיעה לאחריה. למה? למה כל כך חשוב להוסיף את התקיעה? מה המשמעות של זה? אבל עוד לפני התקיעה שלפניה והתקיעה של אחריה, קודם כל, אנחנו עכשיו בהגדרה של התורה. בהגדרה של התורה, זיכרון תרועה. כן, אלא. תכף נגיע. מצוין. תכף נגיע. אומר אלון, בואו אולי נתקדם. אומר אלון, הרי זה לא יכול להיות שאדם ייכנס לראש השנה והכל אצלו רעוע, הכל אצלו מתנדנד, הכל אצלו מטלטל, הוא יכול לחטוף את כיף לב בדרך לבית כנסת. לא, זה לא מצחיק. באמת. אמר לי פעם חבר, לפני שנים רבות, ואני מאמין לו, שהוא היה אמור להיות חזן, אני לא זוכר אם בראש שנה ביום הכיפורים, הוא אמר שהוא מפחד שנשמתו תפרח באמצע התפילה. ואני מאמין לו. גם הרב קוק אמר את זה על עצמו באיזשהו סגנון אחר קצת. מה? שהוא היה צריך קצת... קראתי דווקא עכשיו, יצא לגימל אלול המורחב עכשיו. את לא זוכרים, זה כתוב בגימל אלול המקורי. אבל ראיתי איזשהו סיפור, אני לא מדייק בפרטים, אני לא זוכר את הפרטים, שפעם אחת הרב לפני תפילת שחרית, עשה איזשהו מעשה חומרי, לפני התפילה. אנשים התפלאו, אני פחדתי שאם אני אתפלל, אני נעלם, זהו. הייתי צריך להרגיע את אהבת השם שבקרבי. טוב, זה מושגים שאנחנו לא מבינים אותם. אני צריך קצת לחזור אל החיים כדי שהנשמה באמת לא תעוף. טוב, הרב קוק, כן. התרועה זה הוידוי. התרועה זה הוידוי. מה? תראה, החטיבה של ראש שנה ויום הכיפורים היא חטיבה אחת. אולי בעקבות מה שאתה אומר, וגם אני רוצה אולי להתייחס להמלכת השם, הרב נבנזל בספרו כותב משל פשוט אבל מאוד מאוד חשוב. אומר כך, מה זה ראש שנה, מה זה יום הכיפורים ומה היחס בין שניהם? כותב הרב נבנזל ככה. אדם, נגיד שאדם בנה, או חס ושלום, עשה הרבה חטאים, נקרא זה, בואו נדבר ברמה של קומיקס, בסדר? אדם עשה הרבה חטאים. אז הוא בנה עכשיו קיר של חטאים. יפה. עכשיו הוא רוצה להפיל את הקיר הזה. הוא קיבל את ראש השנה מצד אחד, את יום הכיפור מצד שני. איך אתה מפיל את הקיר? אפשרות אחת. אני בא עם פטיש 5 קילו, או יותר, מתחיל לדפוק על הקיר. דופק, דופק, מכה, מכה על הקיר, לאט לאט נופלת לבנה, חצי לבנה וכו', עד שבסוף הרסתי את הקיר. אפשרות שנייה, שאני בכלל לא נוגע בקיר. אלא מה עושה? מתחיל לחפור מתחת. כלומר, יש, הקיר הזה מונח על אדמה. אני מתחיל לחפור מסביב לקיר, לא נוגע בקיר. 10 סנטימטר מסביב לקיר אני חופר. ברגע שאני חפרתי מספיק עמוק, אין לקיר את נקודת העמידה שלו, ייפול לקיר. אומר הרב נבנזל, ראש השנה זה לחפור מסביב לקיר. זה אתה נוגע, או אם אפשר לומר פוגע, או מתייחס, הייתי אומר, לשורש הקיר. שורש הקיר זה אדמה שמעמידה אותו. תקרא לזה המלכת השם, תקרא לזה תרועה, או תכף נראה תקיעה, תרועה, תקיעה, וכו'. ביום הכיפורים אנחנו באים עם הוידוי ואומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, וכו'. דופקים עוד פטיש, אשמנו, בגדנו, גזלנו, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה. אז יש יחס בין ראש השנה ליום הכיפורים. זה לא נכון לומר שבראש השנה אין וידוי בכלל. בראש השנה אנחנו עסוקים בבסיס שבגללו הקיר עומד. מאיפה בכלל הגיע הקיר הזה לעולם? ריבונו של עולם, מאיפה הגיע? הוא הגיע כי אנחנו נתנו לו נקודת אחיזה. בנינו לו אדמה, בנינו איזה אפשר לומר, תשתית שעליו הוא יעמוד. שחזל אמרו על התשתית הזאת זה שלא המלכנו את השם. לא המלכנו את השם במילים אחרות, זה אנחנו גרמנו לעולם להיות רעוע, כי לא עשינו מה שהשם רוצה. זה בראש השנה. הייתי אומר, בראש השנה זה שורש הוידוי. לא נוגעים בקיר, נוגעים ביסודות של הקיר. אבל ביום הכיפורים אנחנו כבר מגיעים לוידוי בפועל. לפרטים של הקיר הזה, אם אפשר לומר. טוב, כיוון. בואו נתקדם טיפה. אפשר להתקדם? מישהו רצה לומר עוד משהו? פה רצו לומר עוד משהו. אוקיי. בואו נתקדם. מה זאת התקיעה שלפניה ומה זו התקיעה שאחריה? כדי להשלים את דברי הכתב הקבלה, הכתב הקבלה הולך ביחס לתקיעה באותו כיוון של תרועה. הוא אומר שתקיעה זה מלשון הסרה והרחקה. הוא מוכיח את זה מפסוקים, שאדם רוצה להסיר את עצמו ולהרחיק את עצמו מהחטא, אבל קודם כל, אולי רק תראו משפט אחד, תראו ברשותכם בעמודה האמצעית, שורה שנייה למעלה, ואפשר ששם תקיעה על הקול שלפני התרועה, איננו גם כן מזה, מין ותקע נפשי מהם, שתרגומו ורחיק נפשי, וכן תקע נפשי ממך, תרגומו ירחק, או ותקע כפי ירח יעקב, כן שם התקיעה עניינו הסרה והרחקה, כאילו משמיעים בכל זה במחנה העברים, כשאנחנו שומעים תקיעה לפי הכיוון הזה, אז אנחנו כביכול אומרים במחנה שלנו, עם ישראל, אתה הגיע העת והזמן להתרחק ולסור ממוקש היצר. אז תקיעה מלשון הרחקה. תרועה, היום הזה נקרא זיכרון תרועה, והתקיעה הזה אנחנו רוצים להרחיק. טוב, אבל בואו ננסה להשלים אולי ממקום קצת אחר. הרב ירש כותב דברים נפלאים, תראו. משמעות תקע, להכניס דבר בכוח. אנחנו מתבוננים על קיר, רואים מסמר תקוע בקיר. עכשיו מצד אחד המסמר הזה מסכן, הוא תקוע שם. נכון? הוא לא יכול ללכת לטייל, הוא לא יכול... בקיצור, הוא תקוע. עכשיו מצד אחד התקיעה, כן, כמו שאתה, יש זה ביטוי כזה, אני תקוע, תקעת אותי וכו'. כן, אחד נמצא בעמדת השמירה, לא באים להחליף אותו. תקענו אותו. בסדר? אז זה לא במובן החיובי. אבל מצד שני, יש צד בתקיעה שהוא מאוד חיובי. המסמר הזה יציב על הקיר. כל פשוט, יציבות. יש איזה בסיסיות, יש כאן איזה, הייתי אומר, איזה מקוריות. תראו מה אומר אוויר. משמעות תקה להכניס דבר בכוח, על מנת שישאר שם דרך קבע. לנעוץ, לדחוב, לשקע. ומכאן גם תקיעת כף, שהיא סמל להתחייבות. כשאנחנו תוקעים כף, וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף, אנחנו רואים לחתן לפי הספרדים, תקיעת הכף, כשאנחנו תוקעים כף אחד לשני, אנחנו בעצם מראים שיש לנו כאן התחייבות קבועה, יציבה, רצינית. אנחנו לוקחים על זה אחריות. וכן זה משמעות התקיעה האמורה כאן. התוקע בחצוצרה, נופח באוויר בלא ערף, וכך מוציא קול שאיננו פוסק, שחזל קראו לו פשוטה. הרי זה קול של קריאה. קריאה למה? קריאה של מה? אומר הרב קוק, בואו נראה מקור ארבע ברשותכם. התקיעות, מצד התעוררות התשובה, מה צריך לכוון בתקיעה הראשונה וגם בתקיעה האחרונה, אבל נראה עוד מעט אם נספיק שהתקיעה האחרונה היא יותר מתקיעה הראשונה. אבל קודם כל בתקיעה הראשונה. התקיעות מצד התעוררות התשובה, יש לכוון בהן, כי עיקר הכוח של קדושת ישראל, הרי הוא מונח בעולם שכולו ארוך. תקיעה אחת, תקיעה ארוכה. לא שבורה, לא שברים תרועה. ששם, בעולם שכולו ארוך, בתקיעה, הוא שורש קדושתם. שהיא הדבקות הטבעית שמצד נשמתם באור השם, וזאת היא הפשוטה שלפניה. בואו ננסה לאחד את השיטות, למרות שכל אחד אומר, אולי סביץ קצת אחרת, אבל בואו ננסה לאחד. התקיעה הראשונה, סליחה, שאנחנו שומעים, מה משמעותה? ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שהיום הזה הוא זיכרון תרועה. אנחנו יודעים שהעולם הזה יש ב-DNA שלו בגלל בחירות חופשיות מקוקרות של בני אדם, יש רוע ורעוע, וחלק מזה אנחנו אחראים לו. אנחנו יודעים את זה. אבל ריבונו של עולם, אל תשכח את ההתחלה, את המקור, את היסוד. היסוד של הכל מתחיל בתקיעה. הכל הפשוט בעצם מגלה שהמקור האלוהי, התארה האלוהית, השורש האלוהי החיובי, נמצא בבריאה. הכל ברא לכבודו. ונמצא גם בכל אחד מאיתנו. הייתי אומר את זה רגע אחרת. בסדר? אדם בא לבית הכנסת בראש השנה, שומע כל תקיעה, מה הוא צריך לכוון, מה הוא צריך לחשוב? צריך לחשוב, ריבונו של עולם, עם כל הרעוע שיש במציאות, שחלק ממנו אני אחראי לו, בשורש, בפנימיות, במקור, יש איזה תקיעה, איזה קול פשוט, איזה מקור אלוהי קבוע, אלוהי נשמה שנתת בנו תאוריי. ועמך כולם צדיקים, הכל ברא לכבודו. כל הביטויים האלה של חז"ל, או כל הפסוקים האלה, בעצם מבררים, שהכל מתחיל מאותו יושר אלוהי הנמצא באדם. חביב אדם שנברא בצלם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקור. כמו שהרב כותב באורות התורה, שיסוד המהלך הרוחני של האדם זה הביטחון הנפשי. הידיעה שנשמה אלוהית שרויה בקרבו, וכל הקלקולים שהוא יקלקל, וכל הרעוע שיהיה בעולם, לא יזיז את המקור האלוהי החיובי הזה בו ובעולם, שהכל ברא לכבודו. אז העולם יכול לרעוד מסביבנו, שירעד. לפני הרעידה הזאת, לפני התרועה הזאת, יש קודם כל תקיעה. התקיעה הזאת זה לא שיעור בפסיכולוגיה. התקיעה הזאת זאת אמת אלוהית. זאת אומרת, יש מקור אלוהי שהוא טוב, שהוא חיובי, שהוא בונה עולם, שהוא טבוע בבריאה, שהוא טבוע באדם, ודאי טבוע בישראל. ולפני שאנחנו מגיעים לכל הרעוע ולכל הרוע שיש במציאות, קודם כל צריך לדעת, נקודת הגישה הבסיסית היא תקיעה. אז מה האדם צריך לכוון שהוא שומע תקיעה ראשונה? הוא צריך לכוון על עצמו, על העולם, יש יושר אלוהי טבוע בטבע המציאות. וכל הקלקולים שיהיו במציאות, כל התרועות שיבואו אחריהן, אחרי התקיעה הראשונה, אחריה, כל התרועות האלה, כמו שכאן הזכיר מישהו, הן חיצוניות לתקיעה. זיכרון תרועה. נכון, אבל חכם, רגע, רגע, רגע. תקיעה לפניה. זה ברור. עכשיו אם תשאלו אותי, אז למה התורה לא אומרת את זה? טוב, אפשר לומר את זה כמה תשובות, תשובה אחת. כי זה פשוט. כלומר, פשוט שנקודת המוצא של האדם, של החברה, של עם ישראל, של האנושות, פשוט שנקודת המוצא הבריאה מבחינה אמונית, זה שיש גרעין חיובי אלוהי במציאות, יהיה מה שיהיה קלקולים מכל סוגי הקלקולים. הם לא ישנו את אותו גרעין חיובי אלוהי שנמצא במציאות. אולי כדאי לקרוא את הפסקה הזאת באורות התשובה, משפט אחד. באורות התורה, סליחה. יש. נא לכתוב את המקור הזה, דברים פשוטים, ידועים, אנחנו מזכירים את זה הרבה מאוד פעמים. פרק י' פסקה ב', האדם הישר צריך להאמין בחייו, כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו. העצמיות שלנו, החיים שלנו, ההרגשות שלנו, הם נובעים מהיושר האלוהי שטבוע בתוכנו, שהם טובים וישרים ושהם הוליכים בדרך ישרה. אני קצת מדלג. המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו. מחויב. אז היום הזה הוא זיכרון תרועה, אבל אנחנו מתחילים בתקיעה. אז אנחנו שמחים עכשיו כפול. שמחים על זה שיש לנו אלוהי נשמה שאתה בנו תאוריי, שהכל ברא לכבודו. ושמחים על זה שמכוח התקיעה הזאת אנחנו יודעים לזהות את עצמותנו האמיתית, ואחר כך כשאנחנו רואים את המציאות המקולקלת שאנחנו בחרנו בה, שהעולם נמצא בתוכה, אנחנו לא אומרים זה לא אחריות שלנו, זה אחריות שלנו, אבל זאת אחריות שלנו מתוך התקיעה. זה לא ייאוש. אדם ששייך לתרועה הוא אדם מיואש. כי באמת הכל מתנדד מתחת לרגליים. באמת אין יציבות. באמת הכל משתבש. לא, היסוד של הכל זה התקיעה. אני אגיד את זה אולי עוד משפט אחד. השפת אמת אומר, תסתכלו רגע במקור מספר 5. הנה אנחנו מספיקים ברוך השם. עשרת ימי תשובה נגד 10 מאמרות ו10 הדיברות. וכן כתבתי במקום אחר בשם מורי זקני זיכרונו לברכה, שגימל עניינים אלו, שימו לב, 10 מאמרות ו10 מכות וניסים במצרים ו10 הדיברות, הכל אחד. ונראה שזה מלכויות זיכרונות ושופרות, וזהו עצמו תקיעה שברים, תרועה תקיעה. מה זה? איך השפת אמת במשפט אחד הכניס את הכל? אלא קודם כל, מה זה 10 מאמרות, 10 המכות, 10 הדיברות? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות, ויאמר אלוהים יהי ויהי. המאמר הראשון בראשית, זה ראש השנה, נעזוב אותו כרגע, אבל 10 מאמרות זה אותו, הייתי אומר, מקור אלוהי, שמתגלה בבריאה, והבריאה אומרת, אם אפשר לומר, בתואר הפנימי היסודי החיובי שלה, בתקיעה הראשונה, הבריאה אומרת, הכל ברא לכבודו. הבריאה צועקת, הכל ברא לכבודו. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא החליט שהוא בורא עולם על ידי 10 מאמרות, הוא הטביע איזושהי טהרה אלוהית חיובית במציאות, עוד לפני כל הקלקולים שיבואו אחריה. דבר ראשון. וכנגד 10 מאמרות, אנחנו, אם אפשר לומר, מתחילים בתפילה במלכויות, ממליכים את השם הבריאה כביכול ממליכה את השם, וזאת, וכנגד זה התקיעה הראשונה, שהיא כל פשוט 10 מאמרות, הכל ברא לכבודו. טוב, רגע. אבל איך 10 המאמרות האלה מתגלים במציאות? או, במציאות זה מתחיל להיות מסובך, זיכרונות. לפי הכתב הקבלה, מה זוכרים? את כל הבלגן, את כל הבחורות המקולקלות. ואז מיד תבוא אחרי התקיעה שברים תרועה. זאת אומרת, 10 המכות הם התלבשות במציאות של 10 המאמרות. בשורש החיובי 10 מאמרות. בהתלבשות במציאות, זה הופיע דרך 10 מכות. יש כאן הבחנה יותר עמוקה ששפת אמת בהמשך, הוא כותב שמי שמסוגל לגלות את המאמרות דרך 10 המכות, זה רק עם ישראל. כל הבריאה יכולה להגיד הכל ברא לכבודו. אבל מה קורה חס ושלום כשיש רעוע במציאות? כשיש מכות במציאות? מה קורה, ניקח את הגמרא בעבודה זרה, מה קורה כשהקדוש ברוך הוא אומר לך לך תבנה סוכה, ואתה בונה סוכה, וחום אימים ויתושים, האם אתה יוצא מהסוכה בהכנעה, מצטער פטור מהסוכה, או כמו שהגמרא שם מתארת על אומות העולם שקיבלו מצוות סוכה, יקבלו לעתיד לבוא, ולא יצאו מהסוכה בהכנעה, אלא יצאו בביתה. כך אומרת הגמרא, שאומות העולם יבואו לעתיד לבוא לקדוש ברוך הוא, ויגידו לה, הקדוש ברוך הוא, למה לא בחרת בנו? אם היית נותן לנו מצוות, היינו עושים מה שעם ישראל עשה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, נתן לכם מצווה קלה, סוכה שמה. נותן להם סוכה, כל אחד הולך ובונה סוכתו בראש גגו, מקדיר עליהם חמה בתמוז, בקיצור חום גבוה, יתושים, זהובים, מה שאתם רוצים, והם יוצאים מהסוכה בביתה ועוזבים את הסוכה. שואלת הגמרא, מה אתה רוצה? מצטער פטור מהסוכה. אומרת הגמרא, בסדר, מצטער פטור, ביוטו כמבעת. מה אתה בועט? יש עם אחד במציאות שמסוגל לגלות את 10 המאמרות דרך 10 המכות. שלא נדע. מה נגיד אחרי השואה? אין מה להגיד, כפשוטו. אז מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל מעשרה מאמרות. מאיפה הכל מתחיל? ממלכויות. מאיפה הכל מתחיל? מהתקיעה הראשונה. מהמקור האלוהי. איך זה מתגלה? במה זה מתלבש? זה מתלבש בעשר המכות. זה מתלבש בשברים תרועה. זה מתלבש בזוכר אבון. זה מתלבש בכל הסיבוכים של המציאות. זיכרון תרועה. לאן זה הולך? לתקיעה האחרונה. מה התקיעה האחרונה? לפי השפת אמת, עשרת הדיברות. כלומר, עשרת הדיברות מבחינה מסוימת הם יותר מעשר מאמרות. אני מזכיר לכולנו שחזל אמרו שהמילה אמירה, שורש אמר, לשון רכה. כה תאמר לבית יעקב, אלו אנשים. לנשים צריך לדבר בלשון רכה, לשון אמירה. ותגד לבני ישראל, לשון גידים, אגדה קשה. גם דיבור זה קשה. אז אם כן, אנחנו מתחילים באמירה ועוברים לדיבור. עשרה מאמרות, עשרת הדיברות, בדרך עשר המכות. זאת אומרת, המסוגלות לגלות את האמירה הרכה האלוהית שטבועה בטבע. דרך עשר מכות שחז ושלום ושלום מחספסים אותנו במובן הנכון של המילה, זה מה שיכול להוליד עשרת הדיברות, קבלת תורה. עכשיו כאן יש הערה יותר עמוקה. יבוא אדם ויאמר, התקיעה האחרונה היא כמו התקיעה הראשונה. כלומר, התקיעה הראשונה זה תדע מאיפה אתה בא, התקיעה הראשונה זה תדע לאן אתה הולך, זאת אומרת להרגיע, בסוף הכל יהיה בסדר, יהיה טוב, ובאמצע 6,000 שנות היסטוריה, בלגן, שברים תרועה. אז לכאורה בעצם התחלנו מאיזה תקיעה חיובית, נסיים בסוף בתקיעה חיובית, ובתווך אנחנו באיזה בלגן גדול, וכביכול נראה שהתקיעה האחרונה היא יותר מהתקיעה, היא שווה, סליחה, לתקיעה הראשונה. אבל זה לא נכון, אומר השפת אמת. תרף נקרא אותה, לשאול נגיד את זה בעל פה רגע. היה אומר הרב ציודה, שימו לב, על הגמרא בירושלמי שאנחנו מזכירים אותה מדי פעם, גדול קידוש השם אומר הירושלמי מחילול השם. שאל הרב ציודה פשוט? לא חבל לבזבז על זה דיו. כל ילד יגיד לך שקידוש השם גדול מחילול השם. חילול מלשון חלל, מלשון חול, מלשון התחלה וכו'. אז ברור שקידוש השם גדול מחילול השם. מה צריך להגיד? הסביר הרב ציודה כידוע שהמם הזאת במשפט הזה, מם בלשון הקודש, מה, זה לא רק מם היחס, זה ביחס לזה. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה, מם היחס. או גדול קידוש השם יותר מחילול השם. אלא המם הזאת בלשון הקודש לגמרי מורה השנייה. מם המקור. זאת אומרת, גדול קידוש השם הצומח מחילול השם, יותר מקידוש השם הצומח מקידוש השם. זה מה שירושלמי רצה להגיד, איזה מתאים עוד לירושלמי. זאת אומרת, שאנחנו חושבים שקידוש השם אמור לצמוח דרך קידוש השם. המטרה מקדשת את האמצעים, ולכן אם המטרה קדושה, אז גם האמצעים בדרך יהיו קדושים, ולכן כל התהליך הוא יהיה תהליך אחד ארוך של קדושה והתרוממות בקדושה. ואנחנו לא מבינים איך יכול להיות שהופעה של חלל בהופעת השם, הופעה של חול בהופעת השם, הופעה של התחלה, חילול השם, איך יכול להיות שגם זה יצטרף לקידוש השם? זה לא נשמע לנו הגיוני. איך יכול להיות שבחירות אנושיות מקולקלות בחינת שברים תרועה, הם לא רק שבסוף יתוקנו ויגיעו לתקיעה הסופית שהיא כמו התקיעה הראשונה, אלא יובילו את התקיעה הראשונה לתקיעה יותר מעולה שהיא התקיעה האחרונה. ביום הוא ישמע, יתקע בשופר גדול, לא סתם שופר. אז גדול קידוש השם מחילול השם. התקיעה האחרונה מגלה שאנחנו יודעים שהעולם הזה זה זיכרון תרועה, וחלק מהתרועה הזאת זה באחריותנו. אבל אנחנו יודעים שגם הכל מתחיל מהתקיעה הראשונה, מהמקור האלוהי החיובי שנמצא בשורש המציאות. ואנחנו יודעים שבסוף נגיע למקור החיובי האלוהי הזה, ואנחנו יודעים הרבה יותר מזה. אנחנו יודעים שהתוצאה שאליה נגיע בסוף, התקיעה האחרונה, היא יותר מעולה מהתקיעה הראשונה, היא הפכה את עשרת המאמרות לעשרת הדיברות, כי אנחנו יודעים לצרף חילול השם לקידוש השם, יודעים להכניס את עשרת המכות בין עשרת המאמרות לעשרת הדיברות. זה מהלך פלאי. כל אחד מאיתנו עבר פעם אחת בחיים לפחות. משבר. וכל אחד מאיתנו יודע שיש שלוש אפשרות למשבר. שלוש אפשרות להגיב למשבר. אפשרות אחת שהמשבר ירסיק אותך. חס ושלום. אתה נתקע במשבר, נגמר הסיפור. חס ושלום. אפשרות שנייה זה שאתה תצא מהמשבר ותחזור לאותו מצב כמו בפעם הקודמת, כמו לפני המשבר. ויש אפשרות שלישית, ובעזרת השם אנחנו משתדלים לזכות לזה לפעמים, שהמשבר לא רק שלא ימוטט אותנו, ולא רק שנצליח להחזיר את מצבנו למצב הקדום, אלא שהמשבר, מלשון שיבור לנו מעט האוכל, המשבר הזה יוליד בנו מדרגת חיים חדשה, שהיא הרבה יותר מהמדרגה הראשונה. כל אחד מאיתנו חושף הרבה פעמים כוחות נפש, כוחות חיים בתוכו, שהוא בכלל לא היה מודע שהם קיימים אצלו. מכוח המשברים. אנחנו כפרטים ועם ישראל כציבור. זה ברור. אז התקיעה האחרונה היא לא התקיעה הראשונה. ולכן שופרות. מה זה השופרות האלה? השופר הגדול בסוף. שהוא הרבה יותר גדול מהשופר הראשון. מהתקיעה הראשונה. בואו נראה רגע את השפת האמת שוב. ופירוש הדברים, שורה החמישית, שבריאת העולם היה לקבל מלכות שמיים שהכל ברא לכבודו, שהכל לכבודו ברא. ויש לה' יתברך כיבוד מכלל הקריאה מכולם, הכל ברא לכבודו, כל הבריאה כולה מכבדת את השם, מגלה כבוד השם. זאת התקיעה הראשונה, זה מלכויות, כולם אומרים השם מלך, בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בריאה אחת במציאות שנקראת עם ישראל, אבל בני ישראל נבררו להיות במצרים בהסתרות. רק אנחנו עם ישראל יודעים לגלות את הכבוד האלוהי גם דרך משברים ולרומם את הכבוד האלוהי הזה. יש איזה ביטוי קשה מאוד בפסוקים, אחד הפסוקים אומר תנו עוז לאלוהים. אז יש הרבה פירושים על הפסוק, איך יכול להיות? אנחנו נותנים עוז לאלוהים. כביכול אלוהים חסר עוז עד שאנחנו ניתן לו את העוז הזה. טוב, אז צריך לדייק, תנו עוז לאלוהים ולא להשם. כשבאה מידת הדין בחינת אלוהים ואנחנו יודעים להתרומם דרכה, תנו עוז לאלוהים. אנחנו מגדילים את הופעת האלוהים במציאות. וזה אחריותנו. זה תפקידנו. ולא לסמוך על אמריקה, אין להם סגולה כזאת. אין לאמריקה וגם לא לאירופה ואום שמו, אין להם סגולה לגלות את עשרת הדיברות דרך עשרת המכות. הם ידברו מוסר, עשרה מאמרות, וזה לא יכול להיות, וזה לא ייתכן. יופי, ידברו. וגם בסוף אם יתקיפו, זה יהיה הרי משהו מינורי, כולנו מכירים. צריך לסמוך רק על עצמנו במובן האלוהי של המילה. רק אנחנו מסוגלים לגלות עשרת הדיברות דרך עשרת המכות שיחשפו את עשרת המאמרות. רק אנחנו יכולים לגלות תקיעה אחרונה דרך שברים תרועה שיחשפו את התקיעה הראשונה. רק אנחנו יכולים לגלות שופרות דרך זיכרונות שיחשפו את מלכויות. רק אנחנו. כזה בחר את עם ישראל. שיגלה שהוא מתחיל בתקיעה ומסיים בתקיעה, אבל התקיעה האחרונה היא הרבה יותר גדולה מהתקיעה הראשונה, בזכות זיכרון תרועה. הכל ברא לכבודו, נכון, כל הבריאה כולה היא יכולה ומסוגלת להמליך את השם במובן הראשוני של המשפט הזה. אבל לגלות קידוש השם מחילול השם, זה לא, אין שייכות לאומות העולם בכלל. לכן עוד פעם, ופירוש הדברים, שבריאת העולם היה לקבל מלכות שמיים שהכל ברא לכבוד, שהכל לכבודו ברא. ויש לשם יתברך כיבוד מכלל הקריאה מכולה, מכל הבריאה כולה. זה המלכויות, זה עשרת המאמרות. אבל בני ישראל נבררו להיות במצרים בהסתרות, ועל ידי צעקה חזרו לדבק בשם יתברך. וקבלת מלכות שמיים שאחר הגלות הוא באופן הראוי הרבה יותר מאשר לפני המכות, לפני הגלות. כמו שהיה בקבלת התורה, פנים בפנים וכולי, אתה נגלת. והיא התגלות נגלת. והוא התגלות חיות הפנימיות בבירור גמור, לבד האמונה, כלומר רק האמונה. וזה מלכויות כלל הבריאה כנ"ל, וזה תקיעה להידבק בשורש עליון. אחר כך זיכרונות שצריכים להיות נזכר ביצרה בגלל השברים והתרועה, על ידי הצעקה ולחזור להידבק ביותר שאת, מדרגה יותר עליונה, וזהו שופרות ותקיעה אחרונה כנ"ל. סיכום מאוד כללי ומאוד חלקי. אני רואה שאנחנו צריכים לסיים. אז מה צריך לכוון בתקיעה הראשונה? זה הכותרת. מה צריך לכוון בשמיעת קול שופר? בתקיעה הראשונה צריך לכוון, לפי זה יוצא, שהמקור האלוהי טבוע בטבע עמוק, יסודי, שורשי, לא זז, לא יזוז, בבריאה כולה, בנו באופן אישי, בעם ישראל, באנושות, בעולם, בעולמות. איזה מין ביטחון בסיסי שהמקור האלוהי נמצא בכל מצב, גם אם מחד ושלום המציאות בוחרת בקלקולים נוראים. זה מה שצריך לכוון בתקיעה הראשונה, זה מין ביטחון רוחני כזה. על הפרט, על הכלל וכו'. ההיסטוריה. בשברים תרועה מה צריך לכוון, יש הבדל בין שברים לתרועה, תראו אחר כך במקור רבה, באולטריה, הרב מחלק בין שברים לתרועה, לפי סגנונו. בשברים תרועה מה צריך לכוון? כדור ברוך הוא, אנחנו יודעים שהכל מתחיל מהמקור האלוהי והכל בטוח, זה נכון. אבל סדר ההופעה במציאות הוא שברים תרועה. אנחנו לא נבהלים מהתרועה. לא נבהלים מהמשברים. אנחנו זוכרים את התרועה. אנחנו אפילו לוקחים אחריות על חלק מהתרועה הזאת שאנחנו אשמים בה. ואנחנו יודעים שכל המגמה של התרועה הזאת, בין מה שתלוי בנו ובין מה שלא, זה כדי להגיע לתקיעה האחרונה. ומה צריך לכוון בתקיעה האחרונה? בתקיעה האחרונה צריך לכוון שקידוש השם שיצמח בסוף ההיסטוריה, ואנחנו חלק ממנו ברוך השם כבר, הוא הרבה יותר גדול. התקיעה האחרונה היא הרבה יותר גדולה מהתקיעה הראשונה. כי אנחנו יודעים לגלות את עשרת הדיברות בעשרת המאמרות. אז התקיעה האחרונה זה לא רק ביטחון שבסוף הכל יהיה טוב, אלא התקיעה האחרונה זה איזשהו ביטחון שבסוף הכל יהיה טוב, והוא יהיה הרבה יותר טוב מהתקיעה הראשונה. תקיעה, שברים תרועה, תקיעה. בפרט, במשפחה, באומה, בהיסטוריה, בכל מהלך החיים שלנו. רק אולי כדאי לבדוק שהרב אלישע עוד לא הגיע. בסדר? כן, ליאור. מה הקדוש ברוך הוא ברא כשהוא אמר את המאמרות? מה הקדוש ברוך הוא ברא כשהוא הודיע? כשהוא ברא את המאמרות. את הטבע. נכון. מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כשהוא דיבר את עשרת הדיברות? תורה. למי הוא נתן? לישראל. זאת אומרת, בעשרת המאמרות יש איזושהי נמיכות ביחס לעשרת הדיברות, שיש בהם איזה גובה. עשרת המאמרות זה ההתגלות האלוהית בטבע, עשרת הדיברות זה התגלות האלוהית בתורה. זה מזכיר קצת את השמיים מספרים כבוד אל, תורת השם תמימה, אותו מזמור בתהילים שהרב ציודה אמר שיש שם שני חלקים. אז ההתגלות האלוהית בטבע, התגלות יותר נמוכה מאשר ההתגלות האלוהית שמעל הטבע. לכן אנחנו מתחילים בעשרה מאמרות. אנחנו רוצים להגיע לעשרת הדיברות, אבל זה עובר דרך עשרת המכות. לא, עשרת המאמרות זה אותו, עשרת המאמרות זה אותו קידוש השם שטבוע ביסוד המציאות. הייתי אומר ככה, גדול קידוש השם שצומח מחילול השם שיסודו קידוש השם. זה משפט יותר שלם, מסכים? בסדר? מישהו רצה עוד להעיר משהו? כן. ודאי. נכון. אני חושב אפילו, בוא רגע נדבר אחרת, בסדר? אנחנו יושבים עכשיו במכון מאיר. כל אחד מאיתנו הגיע לשיעור הזה, הגיע בכלל לתקופה למכון מאיר או מכון אורה וכו'. למה באנו לכאן? באנו לכאן להיות מוכנים לעלות על הציר הזה, של עשרה מאמרות, עשר מכות, עשרת הדיברות. להיות מוכנים לעלות על הציר הזה של מלכויות, זיכרונות, שופרות. של תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. זה ציר החיים. זה הציר של החיים, של הפרט, של האומה, של האנושות, של ההיסטוריה. זה כל התורה כולה רגל אחת. טוב, נזכה בעזרת השם לזכור את התרועה ולדעת שמתחילים מתקיעה והולכים אל תקיעה הרבה יותר גדולה. שנה טובה, גמר חתימה טובה.